ליקוטי שיחות, חלק י"א לפרשת ויקל, שיחה ב'. על הפסוק ויעש בצלאל את אהרון וגומר, מפרש רש"י ויעש בצלאל, לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. למה לגבי אהרון בפרט נאמר ויעש בצלאל את אהרון? אומר רש"י, מכיוון שהוא מסר את נפשו, נתן את נפשו על המלאכה, אז מלאכת אהרון נקראת על שמו. ומובן שכוונת רש"י בפירושו זה, בפירוש זה, ליישב שאלה פשוטה המתעוררת בעטיבות ויעש בצלאל. מה נשתנה עשיית אהרון שדווקא בה פירש הכתוב שעשה בצלאל? זה לא כשאר כלי המשכן שנאמר בהם ויעש סתם. כן? למה נתפרש דווקא באהרון שבצלאל הוא זה שעשה את אהרון? ולזה מתרץ רש"י שלפי שנתן נפשו על מלאכת אהרון יותר משאר החכמים נקראת על שמו. אז זה מה שרש"י בא להסביר, למה דווקא באהרון נאמר ויעש בצלאל, והתשובה היא שהוא נתן את נפשו על מלאכת אהרון. אולם צריך להבין, הלא מובן דאף שבכללות מלאכת המשכן השתתפו כל איש חכם לב היודעים בזה. אי אפשר שכל אחד ואחד מהם ישתתף בעשיית כל אחד ואחד מפרטי המשכן, אלא שכל אחד מהם עשה חלקו במלאכת הקודש של המשכן באחד הפרטים שלו. ואם כן, הלוא יש לפרש את הכתוב, ויעש בצלאל כפשוטו, אשר בצלאל עצמו, והוא לבדו עשה את אהרון. הרי מובן שאומנם הרבה אנשים התעסקו במלאכת המשכן, אבל זה לא, אין הכוונה שכל אחד מהעוסקים במלאכת המשכן השתתפו בכל אחד מכלי המשכן ובכל אחד ממלאכות המשכן. כמובן שהייתה איזו חלוקת עבודה בין העוסקים במלאכת המשכן. ואם כן, מובן שהיה כלים מסוימים שבהם בצלאל התעסק במיוחד. אז אפשר לומר שויעש בצלאל זה כפשוטו, לא מכיוון שהוא נתן נפשו על המלאכה, אלא שהוא פשוט עשה את אהרון. הוא זה שהופקד בידו עשיית אהרון. מה גם שאהרון הוא הכלי המקודש ביותר, אז מתאים שבצלאל, שהוא האיש חכם לב, הוא זה שיעשה את אהרון בעצמו. אז במילים פשוטות, למה רש"י לא מפרש כפשוטו, ויעש בצלאל את אהרון, שבצלאל הוא זה שעשה את אהרון? ואף שבוודאי השתתף בצלאל שהיה ראש לכל חכמי לב, שהרי מילא אותו רוח לוקים בחוכמה גומר לעשות בכל מלאכת מחשבת גומר ולהורות וגומר, ובמילא הרי עשה או על קופונים הורה בעשיית כל כלי המשכן, ולא בארון בלבד. כמובן כמובן שבצלאל כן השתתף בכל עשיית המשכן, מכיוון שהוא היה הראש לכל חכמי לב, הוא היה בעצם האדם שלקח את האחריות על עשיית כל כלי המשכן. כמובן שהוא היה מעורב בעשיית הכלים האחרים. מכל מקום, יש לפרש שאהרון היה הכלי היחידי שהוא עשהו בעצמו, או שרק אהרון עשהו בלי סיוע זולתו. כן, בפשטות אפשר לומר שזה הכלי שאותו הוא ממש עשה בכוחות עצמו, הוא לא רק הורה, הוא לא רק היה מעורב, אלא הוא פשוט בנה את אהרון. והטעם הזה גם כן מובן לפי פשוטו של מקרא. אהרון היה הדבר העיקרי והמקודש ביותר מכל כלי המשכן. ולכן נעשה דווקא על ידי בצלאל, החכם יותר, והעיקרי מכל עושה מלאכת המשכן. אז שוב פעם, מובן לכן שבצלאל היה מעורב בעשיית כל כלי המשכן, אבל היה אפשר לפרש בפשטות שאת אהרון הוא ממש בנה בכוחות עצמו. מה גם שאהרון הוא עיקר המשכן והכלי הכי מקודש במשכן, אז זה הגיוני שבצלאל הוא זה שיבנה את אהרון. ומסכם הרב, ואם כן יש לי תמוע, מה הכריחו לרש"י להוציא את הכתוב מפשוטו, ויעש בצלאל אנו שעשאו ממש, ולפרש שהמלאכה רק נקראת על שמו, לפי שנתן נפשו על המלאכה. כן, אז הסיכום, למה רש"י לא מפרש את הפסוק כפשוטו, שבצלאל הוא זה שבנה את אהרון, ובמקום זה הוא מפרש שרק המלאכה נקראת על שמו, מכיוון שהוא נתן את נפשו עליה. זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת, גם צריך להבין, כיוון שהכתוב אומר ויעש בצלאל, היה לו לרש"י לכתוב בלשון הפסוק, לפי שנתן נפשו על העשייה, ולא לשנות ולומר המלאכה. זה דיוק נוסף. למה רש"י משנה מלשון הפסוק, נאמר ויעש בצלאל, הוא אומר לפי שנתן נפשו על המלאכה. לכאורה, בהמשך ללשון הפסוק, היה צריך לומר לפי שנתן נפשו על העשייה. מבאר הרב, ויובן כל זה בהקדם מה שכתב רש"י ברשת תרומה בנוגע לכפורת אהרון. ואף על פי שלא נתן שיעור לאוביה, פרשו רבותינו שהיה אוביה טפח. אז רש"י כבר הסביר פרשת תרומה, שהכפורת, שזה הכיסוי שהיה לאהרון ועליו שני הקרובים, אז הכיסוי הוא מזהב, ושני הקרובים שעל הכפורת עשויים מזהב. אומר רש"י פרשת תרומה, למרות שאנחנו לא יודעים את עובי הכפורת, לא מפורש בפסוק, אבל רבותינו אומרים שהיה עובי הטפח. ולכאורה, מהו הטעם שרש"י משמעינו בפירוש פשוטו של מקרא הנ"ל, ששיעור עובי הכפורת, שלא נאמר עובי בשאר הכלים, ובפרט שאין לזה הוכחה בפשוטו של מקרא, כי אם כלשונו פרשו רבותינו. למה רש"י ראה צורך לומר לנו מהי עובי הכפורת? לכאורה רש"י לא פירש את כל הגדלים ואת כל העובי של כל השאר הכלים. אין גם שום הכרח בפשוטו של מקרא, כפי שרש"י בעצמו אומר. אז למה רש"י רואה צורך לפרט את עובי הכפורת? אומר הרב, ויש לומר שבזה בא להסביר בדרך אגב, למה שינה הכתוב בלשון הציווי דעשיית הארון, ועשו לשון רבים, ארון עצי שיטים וגומר, ולא כציוויים דעשיית שאר הכלים והבגדים שנאמר בהם ועשית גומר. אומר הרב פשוט, רש"י רוצה לתרץ לנו למה התורה משנה כאשר מדובר על עשיית הארון משאר כל הכלים. בכל שאר הכלים כתוב ועשית. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ועשית. כמובן שמשה רבינו לא עושה בעצמו כפי שהרב יסביר, אבל זה נאמר בלשון יחיד. דווקא בארון נאמר בלשון רבים ועשו. אז את השאלה הזאת, הדיוק הזה רש"י בא לפרש, ולכן אומר לנו את עובי הכפורת. כפי שהרב מיד מסביר, שהרי מובן, ועשית, אין הכוונה כפשוטו שמשה לבדו יהיה עושה בפועל, והוא דבר הנמנע שיעשה את כל אלו המלאכות שנאמר בהם ועשית. ועד רבה, מפורש בקרא שנעשה על ידי כל איש חכם לב לעשות כל מלאכת עבודת הקודש וגומר. אז פשוט שכאשר נאמר ועשית, לא הכוונה שמשה רבינו עשה את זה בעצמו, הרי זה בלתי אפשרי שהוא זה שעשה, והתורה מפרשת שכל עושה המלאכה, כל איש חכם לב, עסקו במלאכת המשכן. ועוד יותר מפורש ברש"י, שלא עשה משה שום מלאכה במשכן. רש"י בעצמו אומר שמשה רבינו בעצמו לא עשה מלאכה. ומכיוון שאת הציווי דבר עשית ברוב הפעמים על כל פנים, ומהם נלמד על כל מקום שנמר ועשית, אין לפרשו שהעשייה עצמה מוטלת על משה, אלא שהוא יצווה וכולו על כל עשיות המשכן. דלג רגע על הסוגריים. ואם כן, מה נשתנה הציווי דעשיית הארון שנמר בו ועשו? אז מובן שכל מקום שנאמר ועשית, לא הכוונה שמשה רבינו בעצמו עשה. כי אם הכוונה הייתה שמשה רבינו בעצמו עשה, היה אפשר לומר, אוקיי, משה רבינו עצמו עשה את כל שאר הכלים, והארון עשו אנשים אחרים, לכן נאמר בארון ועשו. אבל זה הרי לא המקרה. הרי בכל שאר הכלים גם כן עשו את זה אנשים אחרים. משה רבינו בעצמו, כפי שרש"י בעצמו מפרש, לא עשה שום מלאכה במשכן. אז כל שנאמר ועשית, הכוונה היא, שהוא זה שמורה איך לעשות את הכלים, אבל בפועל העשייה היא על ידי אנשים אחרים. אז אם כן, למה כאשר מדובר בארון, פתאום התורה משתמשת בלשון ועשו, ולא בלשון ועשית? נחזור חזרה לחצאי ריבוע כאן. ומצינו כבר שלשון על דרך ועשית, מתאימה גם אם לא יעשה הדבר במו ידיו ממש. אנחנו מכירים את זה כבר, שהלשון ועשית לא הכוונה שאדם עושה את זה ממש במו ידיו, הוא מוכרח, ובמה שכתוב, ויהי בונה עיר, הוא פירש רש"י, ויהי קין בונה עיר, וכי בכוחו של אדם אחד לבנות עיר שלמה, אלא הפירוש שנבנה על פיו, הוא כמו כן הפירוש בועשית, שיהיה נעשה על פיו. כן, רש"י בעצמו כבר הסביר, מה זה ויהי בונה עיר? לא הכוונה שהוא בעצמו בנה את העיר, אלא שהעיר נבנתה על פיו. אז גם כאן, כאשר מדובר, כאשר נאמר ועשית, הכוונה היא שהעשייה תהיה על פיו של משה רבינו. אבל ברור ופשוט שמשה רבינו בעצמו לא בנה את הכלים. אז אם כן, שוב פעם מתעוררת השאלה, למה דווקא כאשר מדובר על אהרון, התורה משנה את לשונה ואומרת ועשו במקום ועשית. מזה לומד הרבה ופירוש רש"י, ועל כוכך צריך לומר שזהו החידוש בעשיית אהרון. ועשו לשון רבים להורות שמלאכת אהרון אינה על ידי איש אחד, כי אם על ידי רבים דווקא. אם כן, מוכרחים לומר שהסיבה שוועשו אהרון נאמר בלשון רבים, ולא כבשאר הכלים שנאמר ועשית לשון יחיד, מכיוון שעשיית אהרון צריכה דווקא להיות על ידי רבים, זה דבר שאי אפשר לעשותו על ידי אדם יחיד. מה שאין כן בשאר כלי המשכן, ועשית שפירושו כולל כאן על יחיד או רבים, ועשית יכול להיות שאדם אחד עשה את זה בציוויו של רבינו, של משה רבינו, יכול להיות שהרבה אנשים עשו, ועשית לא אומר שדווקא צריך שיהיה כמה אנשים מעורבים בזה. אבל כאשר מדובר על אהרון, התורה אומרת ועשו, מכיוון שצריך שיהיה יותר מאדם אחד שמעורב בעשיית אהרון. וליישב על דרך הפשט הקושייה, מה נשתנה אהרון משאר הכלים בזה, כאשר רוצים להבין למה באמת אהרון שונה משאר הכלים, בכך שצריך להיות יותר מאדם אחד מתעסק בעשיית הארון, מוכרח רשי לבאר פרט שבארון, שלכן אי אפשר שיעשה הוא יחיד. אז לכן רשי צריך לפרש לנו איזשהו פרט בעשיית הארון, שבגלל הפרט הזה לא ייתכן שאדם אחד יעשה אותו. אף שלא נמצא הפרט, כי אם בתורה שבעל פה, אף על פי שהפרט הזה לא מפורש בתורה שבכתב, רק בתורה שבעל פה. ולכן מעתיק פירוש רבותינו, הוא מקדים לזה, הוא מעריך, ואף על פי שלא נתן שיעור לאוויה, כמו בכל הכלים שלא נתן שיעור לאווי, כאן שני שפירושו לא אמרו, כי אם פירשו רבותינו, שהיה אוויה טפח. אומר הרב, לכן רשי מעריך כאן ואומר, אף על פי שבתורה לא נאמר אובי אהרון, אבל אנחנו יכולים להבין, אנחנו פירשנו את מה שנאמר בתורה, שהכוונה היא שהיה אובי הטפח. מה כאן, מה פירשנו בזה שאנחנו אומרים שהיה אובי הטפח? אומר הרב, זה הפירוש כאן, אנחנו מפרשים את דברי הכתוב, כאשר נאמר ועשו, שזה צריך בשביל עשיית אהרון יותר מאדם אחד, בשביל לפרש את המושג ועשו, צריך לומר שהכפורת היה אובי הטפח. כפי שהרב מיד מסביר, הוא מובן בפשוט שאין בכוחו של אדם אחד לעבוד ולעשות חתיכת זהב רבת משקל כזה, הכולל את זהב הכפורת והזהב רב שמנו נעשו שני הקרובים, אם לא בסיוע של עוד בני אדם, ולכן נאמר, ועשו לשון רבים. אם נחשוב על, על, על הגודל של הכפורת, לכל אורך ורוחב הארון, כן, המאתיים וחצי והמאה וחצי, ואחר כך עוד טפח של אובי, וזה זהב שזה מתכת כבדה, ודאי שזה בלתי אפשרי לאדם אחד להתעסק בעשיית דבר, דבר כזה. צריך להרים את זה, צריך לשים את זה על גבי ארון. כאשר עובדים על, על החתיכת זהב הזאת בעצמה, כמובן שצריך להזיז אותה ולהרים אותה ממקום למקום. אז ברור שאדם אחד לא יכול לעשות את זה בכוחות עצמו. ולכן מובן שבארון דווקא נאמר ועשו. אז זה מה שרשי, לכן רשי מפרש, מוסיף לנו את הפירוש הזה, הוא לא מוכח מפשוטו של מקרא בפשטות, אבל רשי אומר, מכיוון שנאמר ועשו, מוכרחים לומר שבעשיית הארון היה מעורב יותר מאדם אחד, בפשוטו של מקרא, למה זה מוכרח? מכיוון שהכפורת היה עוביה הטפח, ממנו מובן שצריך יותר מאשר אדם אחד שיעסוק בה. ואף שגם בהקרשים כתיב, ועשית את הקרשים גומר, הוא מפורש ברשי שלא היו יכולים להקימו מחמת כובד הקרשים, או לכאורה שואל הרבה, יש כאן סתירה לכל האמור לעיל, שהרי בקרשים נאמר ועשית הקרשים, והקרשים רשי בעצמו פירש, הם גם כן היו כבדים ולא היה אפשר להרים אותם. הרי המדובר בהציווי הוא על דבר העשייה, ואפשר להיות מושכב. ופשיטה שלא היה בזה דוגמת העניין דהגבהה מן הקרקע והנחה על גבי הארון כמו שהיה בכפורת. אומר הרי פשוט, הקרשים באמת, אדם אחד היה יכול לעשות אותם, מכיוון שלא צריך להרים אותם בשביל לעשות את הקרשים, אלא פשוט לוקחים חתיכת עץ וחותכים אותה במידה הנכונה וכו'. אז לכן עשיית הקרשים היא לא בהכרח צריכה לכלול יותר מאדם אחד. אבל עשיית הכפורת, ובמיוחד הרמה שלה והנחתה על גבי הארון, בלי ספק מוכרח שיהיה יותר מאדם אחד. ולכן בכפורת, בארון נאמר ועשו, כי שם מוכרח שיהיה יותר מאדם אחד, בקרשים אף על פי שלהרים אותם צריך יותר מאדם אחד, אבל לעשות אותם היה מספיק גם באדם אחד. ועל פי הנעל בפרשתנו, שויעש בצלל את הארון גומר, כוונתו בפשטות היא לכאורה שבצלל בעצמו עשה את הארון. מתעוררת הקושייה, הרי מפורש בפרשת תרומה, ועשו ארון גומר שעשייתו תהיה על ידי רבים, ועוד ועיקר, הרי אי אפשר לעשותו על ידי איש אחד. הרי ואז כאן נוצרת לנו סתירה, מכיוון שכעת למדנו פרשת תרומה, שעשיית הארון הייתה צריכה להיות על ידי יותר מאדם אחד, כי הרי נאמר שם ועשו, והסיבה לכך מכיוון שאי אפשר לעשות אותה על ידי אדם אחד, כי מצד כובד הכפורת, אז איך זה שכאן נאמר ויעש בצלל, פתאום כאן אנחנו רואים שבצלל עשה את הארון לבדו. ולכן מפרש רשי, ויעש בצלל הוא לא כפשוטו, אלא לפי שנתן נפשו על מלאכת הארון נקראת על שמו. לכן רשי לא יכול, הוא חייב להוציא את הפסוק מפשוטו שבצלל עשה את זה לבד, משני סיבות, א', נאמר ועשו, לשון רבים, אז אי אפשר לומר שאדם אחד עשה את זה, ומובן גם למה ועשו, מכיוון שאדם אחד בכוחות עצמו לא יכול לעשות את הארון. אז איך זה ייתכן שכאן נאמר שהארון נעשה על ידי בצלל? לכן רשי מוכרח לומר שהכוונה היא שהוא נתן את נפשו על מלאכת הארון ולכן נקראת על שמו. ואף כי ודאי אשר כל החכמי לב נתנו נפשם על מלאכת המשכן שעשו הם. כמו שנאמר בנוגע לכל אחד ואחד מהם, אשר נשאו ליבו לקרובה להמלאכה לעשות אותה. לכן מוסיף רשי לפרש שבצלל נתן נפשו יותר משאר החכמים. מדייק הרבה בלשון רשי, רשי לא אומר שלפי שנתן נפשו עליה, אלא הוא מוסיף יותר משאר החכמים. למה? כי שאר החמים הרי גם נתנו את נפשם על העבודה. כמו שמפורש בפסוק, נשאו ליבו לקרובה על המלאכה, כלומר, נשאו ליבו, הכוונה היא שהלב שלו היה בהתעוררות ונשא אותו לעשות את המלאכה, אז הוא בוודאי נתן נפשו על המלאכה, אבל בצלל נתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים, לכן רש"י מדגיש יותר משאר החכמים, ולכן זה נקראת על שמו. אומנם עדיין צריך להבין לאידך גיסא, מכיוון שהעיקר ביתרון מעלתו של בצלל וייחודו, היה בתפקידו ולאורות נתן בליבו, הישוע היה מורם ומדריכם של כל איש חכם לב בכל מלאכה ומלאכה. אבל לכאורה התפקיד העיקרי של בצלל, אומר הרבה, לא היה העשייה של הכלים בעצמם, אלא לאורות נתן בליבו. כלומר, הוא היה זה שמורה להם איך להתנהג ואיך לעשות את המלאכה. דלזה נחוץ כישרון נעלה ומיוחד, נוסף להשלימות בחוכמה, בתבונה ובדעת וגומר. כלומר, בשביל לדעת להסביר לכל אחד ואחד מהעוסקים במלאכה, איך בדיוק לעשות את המלאכה שלהם, צריך פה כישרון מיוחד במינו. ואם כן, בוודאי שנתן נפשו יותר משאר החכמים גם בעשיית שאר כלי המשכן. ולמה הודגשה מעלה זו דווקא בעשיית הארון? שוב פעם התעוררת לנו שאלה. מכיוון שבצלל היה הוא לאורות נתן בליבו, הוא היה המורה והמדריך של כל העוסקים במלאכה, אז כמובן שבכל אחד ואחד מכלי המשכן הוא השקיע יותר מהעוסקים בעצמם. הוא זה שהיה אחראי על כך שהמלאכה תבוצע במדויק כפי שצריכה להיות מבוצעת. אז למה דווקא בארון נאמר ויעס בצלל את הארון? וזה דייק רשי למור, לפי שנתן נפשו על המלאכה ולא על העשייה. ויש הפרש בתוכנן של שני לשונות אלו. אז הרב אומר, התירוץ לשאלה הזאת הוא בדיוק בדברים של רשי, שהוא אומר, לפי שנתן נפשו על המלאכה, וכפי ששאלנו מקודם, למה הוא שינה מלשון הפסוק, שבצלל עשה את הארון, אז למה הוא אומר מלאכה ולא עשייה? אומר הרב, יש הבדל בין מלאכה לעשייה. הגדר של עשיית איזה דבר, כולל במשמעותו את כל הפרטים שעל האדם נגמר ונשלם הדבר ההוא. היינו לרבות גם פרטים שאינם פעולות ומלאכות, כי בצירוף כולם היא עשיותו ושלימותו של הדבר. וכפירוש רש"י במעשה בראשית, ויעש תקנו על עומדו, תקנם בצביונם ובקומתם. ובמילא מובן שכן הוא בנוגע לעשיית המשכן, בעשייה כלולה לא רק עבודת ומלאכת המשכן בפועל, כי אם גם כל שאר הפרטים הנחוצים לבניין המשכן וכליו, ובכללם גם הלימוד וההוראה על הבניין והמלאכה. אומר רבי, הלשון ויעש זה לשון כולל. זה לשון כזה שמדבר על תיקון הדבר, שלמות ותיקון הדבר, וזה כמובן כולל הרבה פרטים, גם את המלאכה עצמה, שזה עשיית הכלים בעצמם, וגם את כל הדברים שקשורים בזה, ההוראות כיצד לבנות, ההשלמה של הבניין, בחירת אנשים שיעבדו בכלים, כל זה קשור, כל זה כלול במילה ויעש. כי ויעש זה כולל את העשייה כולה, וזה במיוחד כולל את השלמות של הדבר, כמו שמצינו כבר, שויעש הפירוש הוא כאשר משלימים ומתקנים את הדבר בשלמותו. ולכן הלשון ויעש הוא מתאים לכל הדברים שכלולים בעשיית המלאכה או בעשיית הכלים. זה כאשר משתמשים בלשון ויעש, עשייה. מה ביחס ללשון מלאכה? מה שאין כן, מלאכה פירושה הוא עבודה ופעולה. וכן בנוגע למלאכת המשכן, העבודה והפעולה שהייתה במשכן. וכדמוכח זה גם מפירוש רש"י, הקדים להם עזרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. ולכאורה, וכי כל מה שהיה בעשייתו אינו דוחה את השבת, הרי יש בה כמה פרטים המותרים בשבת, ובפרט הלימוד וההוראה שבזה. אלא זהו דיוק רש"י לציווי מלאכת המשכן, המלאכה בפועל. אומר פה הרבה חידוש נפלא. הרעיון של מלאכה, מלאכה זה עשייה בפועל, זה הפעולה הפיזית של בניית הכלים. ולכן אנחנו אומרים באמת שמלאכת המשכן לא דוחה את השבת, אף על פי שההוראה שמלאכת המשכן, איך לבנות את המשכן, ויכול להיות אפילו פעולות אחרות של קיבוץ האנשים ותכנון ודברים כאלה, ייתכן שמן התורה הם יהיו מותרים. אז לגבי מה אנחנו אומרים שזה לא דוחה את השבת, לגבי מלאכת המשכן, כי מלאכת, הכוונה היא לפעולת בניית הכלים בעצמם, הפעולה הפיזית של בניית הכלים. המלאכה בפועל, חנו בנידון דידן, נתינת נפשו המיוחדת של בצלל בנוגע לארון, הייתה עד למלאכת הארון. היינו גם במלאכה והפעולה של הארון, מה שאין כמשאר כלי המשכן. לפי זה אומר הרי במובן למה רש"י אומר שדווקא הוא נתן את נפשו על המלאכה. כי אכן בכל שאר הכלים בצלל נתן את נפשו על העשייה. העשייה זה השם הכולל שכולל את עשיית הכלים עם כל הפרטים שבהם. ואכן בנוגע לעשיית הכלים בצלל בוודאי נתן את נפשו על כל הכלים. הוא הרי זה שהורה לכל עושי המלאכה איך לבנות את הכלים. ולכן ביחס לעשייה אי אפשר לומר שבצלל נתן את נפשו דווקא על הארון. הוא נתן את נפשו על עשיית כל הכלים. מה היה מיוחד ביחס לארון? ויעז בצלאל את הארון, אומר רשי, בארון הוא עשה גם את המלאכה, לא רק את העשייה. גם את הפעולה הפיזית של בניית הארון, הוא היה מעורב בה, והוא נתן את נפשו עליה יותר משאר כל החכמים. ולכן דווקא ביחס לארון נאמר ויעז בצלאל את הארון. אז לסיכום הדברים, שאלנו למה רשי מוציא את הפסוק מפשוטו, שוויעז בצלאל את הארון, הכוונה היא שבצלאל בעצמו בנה את הארון, ובמקום זה הוא מפרש שהוא נתן את נפשו על המלאכה. אז התשובה לכך היא, כי אי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, כי הרי נאמר בפרשת תרומה, ועשו, בלשון רבים, כלומר לא ייתכן לומר שבצלאל עשה את זה לבד. ולכן אי אפשר לפרש, והסיבה לכך היא, מכיוון שאי אפשר באמת לעשות את זה לבד בגלל עובי הכפורת. ולכן מפרש רשי שוויעז בצלאל את הארון, לא הכוונה היא שהוא עשה את זה ממש לבד, אלא שהוא נתן את נפשו על המלאכה. ולמה רשי אומר דווקא בלשון על המלאכה ולא על העשייה? מכיוון שאכן על עשיית כל שאר הכלים, גם כן בצלאל נתן את נפשו יותר משאר אנשים, הוא זה שלקח אחריות על עשיית כל הכלים. מה שהיה במיוחד בארון, שלכן נאמר בארון ויעז בצלאל את הארון, זה העובדה שהוא נתן את נפשו גם על המלאכה, גם על הביצוע בפועל והעשייה בפועל של הארון. אז לפי זה תורצו כל השאלות כמין חומר. ד. היינה של תורה שבפירוש רשי זה. הכוח למסירות נפש הוא למעלה מכל כוחות האדם, הן המקיפים והן הפנימיים. אמנם תכלית הכוונה היא שכוח המסירות נפש יחדור תוך כל כוחות האדם, עד לכוח הכי תחתון, כוח המעשה, שגם העשיות והפעולות שלו תהיינה מתאימות לתנועת המסירות נפש שלו. מצד אחד, כוח של מסירות נפש ביחס לשאר כל הכוחות של האדם, זה כוח כזה שהוא נעלה מכל הכוחות. הוא נעלה מהם והוא למעלה, הוא מנותק קצת מכל שאר הכוחות. לכן אדם יכול, גם כשהוא חי את חייו בצורה, לא באופן של מסירות נפש, לא בהכרח באופן כזה שהוא מתמסר בכל כוחו לעבודת השם, אבל ברגע שמסירות נפש מתגלה בכוח המסירות נפש, והוא מבטל את כל שאר הכוחות, כי הוא חזק יותר ונעלה יותר מכל שאר הכוחות. אבל התכלית הכוונה היא שהמסירות נפש אכן תשפיע על הכוחות הפנימיים, שאדם יתנהג בחיי היומיום, והוא ירגיש גם עד לכוח המעשה שלו בחייו, שהוא ירגיש את כוח המסירות נפש, שזה ישפיע על כל הכוחות שלו. ולזה מרמז רשי במסירות נפש של בצלאל על הארון, לפי שנתן נפשו על המלאכה, וכנ"ל הרי המלאכה היא הפעולה הממשית, זאת אומרת שהמסירות נפש שלו נמשכה בכל הכוחות ועד לכוח העשייה שלו, שגם במלאכה היה ניכר שנתן נפשו. אומר כנראה בדבר נפלא, הרי מלאכת המשכן זה העשייה שהיא כולה להשרות את השכינה בעולם. ולכן ביחס למלאכת המשכן אומרים לנו שהוא נתן את נפשו על המלאכה, מכיוון שהתפקיד כאן שיהיה מצד אחד נתן את נפשו, מצד אחד מסירות נפש, אבל מסירות נפש כזאת שהיא תתבטא עד למלאכה, עד לכוחות הפיזיים והמעשיים ביותר של האדם. אז יש מצד אחד את כוח המסירות נפש, מצד שני זה פועל עד למדרגת המלאכה, שזה החלק הכי טכני והכי גשמי של עשיותיו של האדם. ועל ידי זה הנה לא זו בלבד שכל פעולות הכוחות הן באופן אחר מצד תנועת המסירות נפש שבהם, כי אם שגם כוחות מצד עניינם הם, כפי שהם כוחות פרטיים, בתכונות פרטיות, מתעלים על ידי זה לדרגה נעלית יותר. אז לא רק שהמסירות נפש משפיעה על הכוחות בצורה כזאת, שמכיוון שאדם עושה את זה במסירות נפש, אז רואים את המסירות נפש גם בפעולות שלו, אבל יותר מזה, הכוחות בעצמם משתנים. זאת אומרת, יש אדם שכאשר הוא נמצא במצב של מסירות נפש, אז ניכר עליו, גם בפעולות שלו, שהוא כעת נמצא במצב של מסירות נפש. פה מדובר אפילו יותר מזה, שהכוחות בעצמם משתנים כתוצאה מכך שהם נעשים באופן של מסירות נפש, אז משהו משתנה בכוח בעצמו. הכוחות בעצמם כאילו יתעלו, כאילו משהו יתהפך בהם, משהו ישתנה בהם, כתוצאה מכך שהם נעשו באופן של מסירות נפש. וזהו שממשיך רש"י יותר משאר החכמים, שעל ידי המסירות נפש שלו, נתווסף לו יתרון בכל הכוחות עד לכוח הכי עליון, כוח החוכמה, שהוא בבחינת יותר מכפי שהחוכמה היא מצד עצמה, והיינו כמו שהיא אצל שאר החכמים שלא נתנו נפשם, וכמובן גם מהמאמר אין חכם כבעל הניסיון, שעל ידי שהמסירות נפש באה בניסיון, היינו במעשה בפועל, נתווסף בחוכמה שלו עד שאין חכם כמוהו. זאת אומרת, רבי, זה שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר החכמים, הכוונה היא שכתוצאה מזה שהיה לו את המסירות נפש, לא רק שזה השפיע על המלאכה שלו, אלא שכתוצאה מזה הוא הפך להיות יותר משאר החכמים. זה פעל עד כוח החוכמה שבו. כלומר, כאשר מסירות נפש של האדם, כוח המסירות נפש של האדם מתגלה בצורה נכונה, בצורה שלמה, אז הוא פועל שינוי מהותי בכל המהות של האדם. גם בעשיות שלו, כוח העשייה שלו משתנה, ועד לכוח החוכמה, אפילו החוכמה שלו משתנית, והוא הופך להיות למעלה משאר החכמים, לא בגלל החוכמה שלו מצד עצמה, אלא מכיוון שהוא נתן את נפשו, מכיוון שיש את כוח המסירות נפש, אז הנה לפתע גם כוח החוכמה מתעלה ומשתנה למעליותה. הוא מסיים רש"י, נקראת על שמו, שכל זה נעשה לפי שעל ידי המסירות נפש, ממשיכים, נקראת, בחינת הכתר שנקראת שמו, שהיא על למעלה מכל הספירות ופועלת בהם. לכן גם בנפש האדם היא פועלת עילוי בכל הכוחות שנשתלשלו מהם מהספירות דלמעלה. אומר הרבי כאן בדרך הרמז, שגם בהמשך דברי רש"י, שהמגלל שנתן את נפשו עליה אז נקראת על שמו, אומר הרבי, הבחינה של שמו, זה מרמז על בחינת הכתר, וזה נקראת על שמו מכיוון שבחינת הכתר היא נעלית יותר מכל שאר הכוחות, ומכיוון שבחינת הכתר מתגלית, אנחנו ממשיכים את בחינת הכתר על ידי כוח המסירות נפש, אז זה מה שמעלה ומרומם את כל הכוחות. אז מכיוון שמסר נפשו עליה, כלומר על ידי המסירות נפש, הוא הלך וגילה את, את בחינת הכתר שבו, שזה הדרגה הכי נעלית שבאדם, על ידי זה באמת הוא נעשה למעלה משאר החכמים, זה מה שפועל את העילוי שבכל הכוחות. אז זה בעצם, הנקראת על שמו, זה מסביר לנו איך זה קורה. כאשר אדם מוסר את נפשו, מתגלה את בחינת הכתר שבו, ועל ידי הגילוי של בחינת הכתר, מתעלים כל הכוחות שלו. וכוח המסירות נפש על הזה, בא לבצלל בירושה מאבי אביו חור, שמסר את נפשו למנוע חטא העגל. שהוא הפך עניינו של המשכן ושכנתי בתוכם. אומר רבי, עכשיו נבין למה דווקא בצלל זכה בעניין הזה. כיוון שבצלל הוא בן אורי בן חור, וחור הוא זה שמסר את נפשו בחטא העגל, כי פשוטו מסר את נפשו, בשביל שבני ישראל לא יחטאו בחטא העגל. כן, הרגו אותו מכיוון שהוא ניסה למנוע מהם. וחטא העגל זה הרי ההפך של בניין המשכן, שבניין המשכן זה ושכנתי בתוכם, וחטא העגל זה ההפך מזה, לכן המשכן הוא גם תיקון לחטא העגל, אשר לכן ציווה לעשות המשכן כדי שידעו כל האומות, האומות שנתכפר להם מעשה העגל. היינו שחור מסר נפשו שתומשך השכנת שכינתו יתברך למטה. לכן גם בן בנו בצלל מסר נפשו המלאכת הארון, שבו הוא העיקר הגילוי דו ושכנתי בתוכם. אז אותה מסירות נפש כפשוטו שהייתה לחור, היא זאת שבסופו של דבר גרמה שנכדו בצלל, היה לו מסירות נפש על עשיית המשכן, השכנת השכינה בצורה שלמה, בצורה נכונה, שזה נעשה דווקא על ידי אהרון, ולכן הוא מסר את נפשו על אהרון. אז גם פה יש חידוש נפלא, שחור הוא זה שמסר את נפשו בשביל למנוע את חטא העגל, שזה כביכול מה שמרחיק את השכינה, והתיקון לזה זה בניית הארון, שזה השכנת השכינה, ולכן גם בנכדו אנחנו מוצאים שהוא מסר את נפשו, הוא נתן את נפשו על מלאכת עשיית הארון, שזה מה שממשיך את השכינה למטה. ולכן מרומז עניין הנעל, שבסעיף ד' גם בשם בצלל, ושם אביו, ושם אבי אביו, בצלל בן אורי בן חור, אומר זה גם מרומז, גם בשמות עצמם, גם בצלל, גם בן אורי וגם חור. אורי הוא מלשון אור, שהוא עניין בחינת זה, או חוכמה ראשית עשר ספירות. וחור הוא מלשון נקב, בחינת הנוקבה ספירת המלכות. אז על פי חסידות, על פי קבלה, אז בחינת אורי, אורי זה מבטא או את ספירת החוכמה, או את המידות, זה רנפין, והכוונה היא שזה אור, זה מלשון אור, שזה המשכה, זה דבר שנמשך כלפי מטה. אז הגילוי וההמשכה זה מרומז בשם אורי. חור זה מלשון נקב, שזה מבטא את העניין של נוקבה. נוקבה זה גם מלשון נקב, המלכות, בחינת המלכות זה נקבה, שזה מלשון נקב, וגם שהאור שם מאוד מצומצם כמו בנקב, ונקרא סייפה דכל דרגין, ובצלל הוא עניין בצל קל, בחינה של למעלה מכל הנעל. כי כל הוא חסד, תחילת זה, יום הדעה זה למכו ליוימין, או גם למעלה לגמרי מזוהו מלכוס, ממידות ומכל העשר ספירות, שהרי הוא שם הראשון שבי"ג על מידות הרחמים. אומר הרי בדבר ראשון, אם אנחנו מתייחסים לאורי מלשון זה, אז בצלל זה למעלה מזה, מכיוון ששם כל הוא חסד, שהוא הספירה הראשונה שבזעיר אנפין, זעיר אנפין בדרך באופן כללי, זה מבטא את כל ששת המידות, אז כל זה תחילתו של זה, אבל זה הרגה הכי נעלית שבזעיר אנפין, אז להיות בצל כל זה למעלה מהדרגה הכללית של זעיר אנפין, ויותר מזה, שם כל זה גם הראשון שבי"ג למידות הרחמים, וי"ג למידות הרחמים הם בעצם למעלה מכל הספירות, כן, מבחינת ה-י"ג למידות הרחמים נמשכת מדרגה כזאת, שהיא נעלית מכל עשר הספירות, אז גם אם נאמר שאורי זה בחינת החוכמה, אז בצלאל אז זה בחינת כל שהיא המידה הראשונה מי"ג למידות הרחמים, שהיא ודאי נעלית מכל הספירות גם כולל מספירת החוכמה. אז זה אפילו שם כל עצמו, וכל שכן שצל כל, שהוא המקיף והצל של שם כל, הוא למעלה מכל הנעל. להיות בבחינת בצל, בצל כל, זה דרגה יותר נעלית מהשם כל בעצמו, מכיוון שצל תמיד מבטא את הבחינת המקיף של הדרגה ההיא. ולכן כאשר מדברים על בחינת כל, אז בצל כל זה בחינת המקיף, זה השורש והכוח הנעלה יותר שיש בשם כל. אז העובדה שבצלל נקרא בצלל מכוון לעניין הנער שכוח המסירות נפש הוא למעלה מכל הכוחות מקיפים ופנימיים. וזהו מלכות שזהו לגבי מלכות הוא עניין מקיף. והוא ממשיך מבחינה שלמעלה מכל הספירות מבחינת הכתר. אומר, וזה הפירוש בצלל, על פי הרמז, זה הפירוש בצלל בן אורי בן חור. חור זה בחינת המלכות ששם זה מגיע לעשייה בפועל, זה הבחינה הכי תחתונה שבאדם. הדרגה שמעליה, שביחס למלכות זה נקרא אפילו מקיף, זה בחינת זה, זה המידות. ובצלל, שזה למעלה מכל הספירות, זה כוח המסירות נפש. אז כאשר אומרים בצלל בן אורי בן חור, הכוונה היא שהכוח הזה של בצלל הוא העובדה שהוא כוח המסירות נפש, בחינת הכתר שהיא נעלית יותר גם מאורי וגם מחור, גם מבחינת זה וגם מבחינת המלכות. על פי זה יובן גם כן הטעם שמשה ציווה לבצלל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן, ובצלל עשה משכן תחילה ואחר כך עשה כלים. לפי זה נבין עוד דבר נוסף צדדי. אנחנו יודעים שמשה רבינו אמר לבצלל קודם לעשות כלים ואחר כך לעשות משכן, ובצלל התווכח ואמר לו קודם נעשה את המשכן ואחר כך כלים. מכיוון שדרגת בצלל למעלה ממקיפים ומפנימיים, ושם הרי הפנימיים מושרשים יותר, לכן רצה משה שיעשה תחילה כלים הפנימיות ואחר כך המשכן מקיף. מובן למה משה רבינו דווקא בחר שבצלל יעשה קודם כל את הכלים ורק אחר כך את המשכן. מכיוון שידוע שיש את, יש את הכוחות הפנימיים ואת האורות הפנימיים, שזה בדרך כלל מבטא את הספירות התחתונות יותר. יש את בחינת המקיף, שזה דרגה נעלית יותר, הבחינה שמקיפה את הכוחות הפנימיים. ויש דרגה כזאת של כוח המסירות נפש שהיא נעלית גם מהכוחות המקיפים וגם מהכוחות הפנימיים. שהמבואר בחסידות שבדרגה הזאת שהיא נעלית גם מהמקיף וגם מהפנימי, נעלית גם מהכוחות המקיפים, שם דווקא הכוחות הפנימיים מושרשים שם יותר, קשורים יותר לבחינה הזאת שהיא למעלה מהכוחות המקיפים. ולכן בצלל שהוא הדרגה הזאת שהיא למעלה הן מכוחות מקיפים הן מכוחות הפנימיים, הן מבחינת חור שזה כאן מבטא את הכוחות הפנימיים, והן מבחינת אורי שזה מבטא את הכוחות המקיפים, ובצלל הוא נעלה משניהם, אז לכן דווקא יותר מתאים שהוא יתעסק בעשיית הכלים קודם, מכיוון שהכלים מבטאים את הכוחות הפנימיים, ולמדרגה הזאת שבצלל מתאים יותר, מחובר יותר לדרגה הזאת של הכוחות הפנימיים, ולכן הכלים היו אמורים לעשות קודם. אמנם בצלל אמר שאף שזוהי דרגתו, מכל מקום עד שמגיע לדרגה הזאת צריך לעלות ממטה למעלה, מדרגה לדרגה. לכן עשה את המשכן תחילה ואחר כך עשה כלים, כי בעבודת האדם צריכים להמשיך תחילה בחינת המקיף, ואחר כך פועל המקיף על הכוחות הפנימיים. אז בצלל עונה למשה רבינו שאומנם מצד הדרגה שלו ושורש נשמתו הוא אכן שייך לעשיית הכלים עוד לפני המשכן, מכיוון שהדרגה הזאת שהיא נעלית מהמקיפים והפנימיים היא קשורה יותר לכוחות הפנימיים, ולכן הכלים קודמים למשכן בעצמו, אבל מכיוון שאדם הוא צריך להגיע למדרגה הזאת, זה לא דבר שקורה בדרך ימילא, הוא צריך לעלות מדרגה לדרגה עד שהוא מגלה בעצמו את אותו כוח המסירות נפש. לכן הוא התחיל קודם בעשיית המשכן, רק אז הוא יכול להגיע לעשיית הכלים, ועשיית הכלים היא זו שמגלית בו את הייחודיות המיוחדת של בצלאל, שזה הכוח הזה שהוא למעלה הן ממקיפים והן מכוחות פנימיים.